בדרך כלל את העמדה של הרמב״ם ואת העמדה של הרמב״ן היום אין מה לקחת. הנושא שרציתי קצת לדבר עליו היום זה העמדות שלהם ביחס לפילוסופיה היוונית. עכשיו ברמב״ן אין הרבה מה לקחת, התשובה היא לא. הרמב״ן בתחילת תורת השם תמימה הוא מדבר על הוא משווה השוואה בין המחשבים לבין הפילוסופים, או בין עובדי עבודה זרה לבין הפילוסופים. ואין ספק שבהשוואה שבין שני הגורמים האלה, בין שתי השלילות האלה, אין שום צל של ספק לאן, איפה הלב שלו נמצא ביחס שבין שניהם. הוא נמצא הרבה יותר קרוב עם המחשבים ועובדי עבודה זרה מאשר עם הפילוסופים. פילוסופיה זה הוואקום, זה הרקנות, זה שום דבר, החידלון. עם דברים אחרים שאולי מסורי קראת ומיטה, אבל יש שם משהו, יש שם קיום, יש שם חיות, יש שם משהו שהרמב"ן יכול להבין מאיפה זה מגיע ולאן זה הולך. הרמב"ם לעומת זאת, היחס שלו כמובן הוא מאוד חיובי, הוא כותב בהתחלה שאת המורה נבוכים הוא מייעד לאדם שלמד פילוסופיה ועכשיו שהוא לומד תורה הוא נבוך. זה נראה כאילו הוא הולך איתם עד הסוף. אני רוצה בכל זאת למצוא את נקודות ההבדל. עכשיו למה זה חשוב לי למצוא את נקודות ההבדל? כשאנחנו נדליק את הנרות חנוכה, אז ברור שהמשמעות של המשמעות של החג היא הניצחון על הניצחון על היוונים. עכשיו מה זה היה, על מה הם נלחמו, איפה המאבק? אז העולם היווני יש לו שתי רגליים. רגל אחת זה הנושא של הגוף, כל התרבות הגוף שהם פיתחו, שזה כלל גם עירום, אבל הרבה דברים, זה נושא אחד. והנושא השני זה הנושא הפילוסופי. עכשיו, קל מאוד להתאפק לנושא של הגוף, אבל נדמה לי שגם חג הזה הוא חג של חידוד ההבדל. הוא חג של לשים את הגבול הדק שבין נבואה לבין פילוסופיה במקום שיש גבול דק. לפי הרמב"ן אין גבול דק, הגבול הוא מאוד לא דק, הגבול הוא מאוד גס, ולכן אין בעיה לשים את הגבול. דווקא אם אנחנו באמת רוצים להבין את הנקודה, אז אנחנו לא צריכים לאמת את הרמב"ן עם הפילוסופיה, כי אין מה לאמת. דווקא הנקודה של האימות בין הרמב״ם לבין הפילוסופיה היא זאת שנותנת את ה את ה את ה את הפיין טיונינג. זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים, אנחנו מסתכלים על האמונה היהודית בתור איזה תמונה רחבה. אתה רוצה לראות את הגבולות של התמונה, אתה רוצה לחדד את התמונה, אתה לא תסתכל על הצד הימני עם מה שמחוץ לסקאלה מצד שמאל, זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה באמת למצוא את נקודת התפר. אני תמיד רגיל לומר שהבית דין של חשמונאי השאיר לנו מצווה אחת. המצווה היא להדליק נרות חנוכה. למה? כי נעשה נס והדליקו נרות חנוכה. מה עם הקטורת? הם הקטירו קטורת באותו שבוע. מה? הקטירו או לא? נראה לי שלא. מה עם תמיד? הקריבו תמיד, הקריבו קורבן תמיד, שלקח להם גם הם לבנות הקורבן. יכול להיות שהקריבו, יכול להיות שלא הקריבו, אבל את המצווה לדורות הם עשו זכר לנרות, לחנוכת המנורה. וכל חנוכה, יש היו שלוש חנוכות, היה את החנוכה ארבע, היה את החנוכה של משה, של שלמה, של עזרא ונחמיה ושל החשמונאים. כל האלה שלפניהם, הכלי המרכזי שדרכו מבוטט חנוכת המקדש זה תמיד המזבח. זה לא המנורה, זה המזבח, נכון? אצל משה יורדת אש על המזבח, אצל שלמה יורדת אש על המזבח, אצל החשמונאים גם יורדת אש. בעצם הנס פך השמן זה צורה של ירידת אש, כמו שאצל משה ואצל שלמה ירדה אש. אז אם להם מגיע ירידת אש, אז כל בחומר של החשמונאים הרי מגיע ירידת אש. זאת אומרת, מה שלמה עשה בשביל בית המקדש? קצת כסף. הוא לא סיכן את החיים שלו, הוא לא ננחם שלוש שנים. אז אם היה מגיע לשלמה ירידת אש, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא ייתן את האות שהוא אומר, רציתי את מעשיכם. זה בא בדמות של ירידת אש. אבל הירידה שלו יורדת על המזבח, אלא יורדת על המנורה. האש יורדת על המנורה. למה יורדת על המנורה ולא על המזבח? זה בעצם המשמעות, אני חושב, של הנס פח השמן. המשמעות היא שיש כאן ירידת אש מן השמיים. וירידת אש מן השמיים היא תמיד אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה את המעשה הזה. הקדוש ברוך הוא מעוניין במקדש. עכשיו, למה דווקא יורדת על המנורה ולא על המזבח? אז זה מאוד ברור. בית המשכן ובית ראשון, התכלית של המשכן זה השראת שכינה. והתכלית של השראת שכינה זה הנבואה. זה צורת עבודת השם, אקסטטית קוראים לזה היום. זה משהו שהוא לא בא מהמקום של מהמקום הרציונלי, הוא לא מתחיל משם, זה לא הנושא. הנושא הוא לא תחום עולם הדעת. הנושא הוא עולם של עבודת השם יצרית כמעט. נכון? זה הנושא, וכן ההתמודדות הוא התמודדות של עבודה זרה. זה במשכן וזה בבית ראשון. לכן הכלי המרכזי והכלי שעליו יורד את האש זה המזבח. אצל החשמונאים המנורה מסמלת את הדעת. אתה רוצה להחכים ידרים של נורה בדרום. ולכן זה הכלי שדרכו מתבטא הנס. והאש יורדת לשם. כי שם ניצחנו בדעת. אז באמת צריך להבין איפה עובר הגבול ועל מה נקודת המאבק, את מה מחדדים. אז אני רוצה לראות שתי נקודות ברמב״ם, ובעיקר נושא אחד שהוא התחום המוסרי. הרמב״ם כידוע מבסס את כל המחשבה שלו, את כל המחשבה שלו על אריסטו. הוא טוען שבאופן כללי אי אפשר לחלוק על אריסטו. אי אפשר. כל מה שאריסטו אמר זה נכון. אלא מה? הוא טוען בחלק ב' של מורה נבוכים בפרק י' ד' או ט' ו', הוא טוען, בעצם כל המחלוקות בין הרמב״ם לאריסטו מתמקדים בנקודה אחת, והיא מה?
השגחה
זה תוצאה של משהו אחר. מה? קדמות העולם. קדמות העולם, זאת השאלה. הכל מתבטא בקדמות העולם, ומתוך קדמות העולם יוצאות עוד שניים שלושה נושאים, וזהו. אז בעצם יש נקודת מחלוקת אחת. אז איך יש מחלוקת? הרי יש מחלוקת על אריסטו. אז הרמב״ם אומר, בעצם גם אריסטו לא הוכיח את שיטתו. ולכן, והרמב״ם אומר, גם אני לא הצלחתי להוכיח, והוא לא הצליח להוכיח. הרמב״ם מפרק י' ד' של חלק ב' עד פרק י' ז' י' ח', הוא מנסה להוכיח את אחת העמדות, והוא טוען, אי אפשר להוכיח שום עמדה. ועכשיו שאי אפשר להוכיח שום עמדה, אז יש לנו קבלה, יש לנו נבואה. אם הייתי מוכיח שאריסטו צודק, אז הייתי עושה את מה שעשיתי כל הספר. מה הייתי עושה? הרמב״ם? מה הוא היה עושה אם היה מוכיח שאריסטו צודק?
מפרש את התורה אחרת.
מפנה לאריסטו.
ואז, אבל מה הוא יעשה אם התנ"ך כתוב בראשית ברא אלוהים? מסתדרים, נכון? אנחנו כבר למדנו שהרמב"ם יודע להסתדר עם מה שכתוב. זה לא בעיה, זה לא גמרא, זה תנ"ך. גמרא, מה שכתוב שם זה רציני. תנ"ך, הרמב"ם מסתדר עם זה איכשהו. נכון? אז כאילו, זה לא באמת. אבל הרמב"ם אומר, הואיל ואריסטו לא הוכיח את דעתו, וגם אנחנו לא באמת יכולים להוכיח את דעתנו, אז הולכים למה שמקובל. ומכאן נובעות כמה נקודות מחלוקת. נקודת המחלוקת היסודית, שתי נקודות המחלוקת היסודיות, זה השגחה ונבואה. הרמב"ם מסביר שגם השאלה של האם יש השגחה והאם אין השגחה, האם יש נבואה והאם אין נבואה, הכל נובע מנקודת היסוד, והיא האם העולם קדמון או העולם נברא מתוך רצון. העולם קדמון, כלומר אריסטו בעצם גם כן יודע, מודה שהעולם נברא. היה מקום לצייר את זה בתור איזה מפה. ולהגיד, בעולם היווני יש את אפיקורס, יש דעות הרבה יותר קיצוניות, יש דעות שמות, הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם, אין, יש עבודה זרה, לא יודע מה. תשים, אבל הצד הכי מזוכח בעולם היווני, הוא אומר, יש אלוהים, והוא אחד, אבל, והוא ברא את העולם, אבל הוא ברא את העולם לא מתוך רצון, אלא מתוך טבע, מתוך מציאות. אין רצון, העולם לא נברא על ידי רצון, אלא העולם נברא על ידי מציאות. הדוגמה שתמיד אומרים, זה כמו לשאול מה קודם למה, השמש, של השמש או הקרניים של השמש. נכון? מעצם מציאותה של השמש מתחייב שיהיה אור. מעצם מציאותו של הקדוש ברוך הוא מתחייב שיהיה עולם. אבל זה לא נובע מתוך רצון חופשי של הקדוש ברוך הוא. או הצד השני הוא לומר שיש עולם ויש רצון של הקדוש ברוך הוא לברוא עולם. אז בעצם שאלה אחת מפרידה. הקדוש ברוך הוא אחד והוא ברא את העולם. השאלה אם הוא ברא את העולם על ידי רצון או על ידי מציאות. זאת השאלה היחידה שהיא נמצאת בקו התפר שבין שתי העולמות. זה הכל, זה כל מה שמפריד. נכון? זה חוט דק מפריד בין שתי העולמות. זה כל מה שמפריד בין שתי העולמות. אתם יודעים, זה כמו אדם שהולך על חבל דק. יש אנשים שלא הולכים על החבל הדק. הרמב"ן הולך על חבל דק אחר. רוב האנשים לא הולכים על שום חבל דק. אבל הרמב"ם הולך על החבל הדק, וזאת נקודת התפר. האם העולם נברא מתוך רצון של הקדוש ברוך הוא, או העולם נברא מתוך ככה זה. זה מעצם מציאותו של האל מתחייב עולם, וממילא מעצם מציאותו של האל מתחייב נבואה, ואין פה רצון בנבואה, ומעצם מציאותו של האל מתחייב ההתנהלות של העולם, ולכן אין השגחה, או שיש רצון. והשאלה היא למה זה כל כך חשוב, ולמה זה כל כך דרמטי, ואיך זה משפיע על מה, 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 אז מה? בסדר, נו, אז איך זה משפיע על ההתנהלות ועל התפיסה שלנו את העולם שבו אנחנו חיים? אז אני רוצה בעיקר להתמקד בחלק ג' פרק נ"ד, שנדמה לי שזה פרק הסיום של מורה נבוכים, ובעיניי זה פרק ככה וירטואוזי מה שהרמב"ם עושה, ובאמת יש פה משהו מאוד מתוחכם ברמב"ם הזה. הרמב"ם אומר ככה: כבר ביארו הפילוסופים הקדומים והאחרונים שהשלמויות הנמצאות לאדם ארבע מינים. הראשון, והוא הפחות שבהם, והוא אשר עליו יחלו ימי אנשי העולם, משלמות הקניין. רוצה לומר מה שימצא לאדם עם לומות ובגדים וכלים ועבדים וקרקעות וכיוצא באלו. ושיהיה אדם מלך גדול הוא מזה המין. וזה שלמות שאין דבקות בינו ובין האיש ההוא כלל. זאת אומרת, זה לא מגדיר את האדם כאדם. זה דבקות, זה שלמות, שלמות הממון, אדם שהוא עשיר, עשיר גדול, הכי עשיר. זה לא שלמות שהופכת את האדם להיות יותר אדם. תכנית האדם זה להיות יותר אדם, ואתה לא תהיה יותר אדם אם אתה תהיה עשיר. אז מה אם אתה תהיה עשיר? זה לא יגדיר אותך כיותר בן אדם. זה לא רלוונטי בכלל. זו השלמות הראשונה. השלמות השנייה, אני קורא עוד שורה אחת, וכשיבחן גופו נמצא הכל חוצה לו. כלומר, למה זה לא נוגע לאדם עצמו? כי זה לא רק מחוץ לשכל, זה גם לא חלק מהאדם עצמו. יש את האדם, יש את הגוף שלו, זה מחוץ לו לגמרי. ומפני זה, כשיעדר היחס ההוא, ישכים האיש ההוא אשר היה מלך גדול, אין הפרש בינו ובין הפחות שבבני אדם מבלי שישתנה דבר מהדברים האלה. טוב, אני מדלג קצת. והמין השני, זה גם בעמוד הזה בשורה כאן, שישית מלמטה. והמין השני, יש לו התעלות בגוף האדם יותר מן הראשון, והוא שלמות תבנית הגוף ותכונתו וצורתו. מה שאנחנו אומרים, איך אומרים היום, העיקר, מה אומרים תמיד? העיקר מה? העיקר הבריאות, נכון? ככה תמיד אומרים. אז אומר הרמב"ם, זה השלמות השנייה. והמין השנייה, יש לו התעלות בגוף, הפעם סבתא שלכם אמרה לכם את זה, נכון? אז הנה גם הרמב"ם אומר, אני יודע שיש אנשים שככה חושבים. והמין השני, יש לו התעלות בגוף האדם יותר מן הראשון, והוא שלמות תבנית הגוף בתכונתו וצורתו. הוא רוצה לומר שיהיה מזג האיש ההוא בתכלית השיווי, ואיבריו נערכים חזקים כראוי. וזה המין גם כן מן השלמות, אין לעשותו תכלית כוונה. אי אפשר לומר שהעיקר הבריאות. מפני שהוא שלמות גופני, ואין לו לאדם מאשר הוא אדם. זה שייך לגוף האדם ולא לאדמיות של האדם. כי האדמיות של האדם ברמב״ם, מה שמגדיר את האדם כאדם, זה לא הגוף שלו, אלא זה השכל שלו. וראינו הרבה פעמים, ועוד נראה את זה, שהרמב״ן חולק על זה, חולק על זה לגמרי, הוא אומר גם הגוף של האדם הוא אנושי, ולא נפרד מההגדרה של האדם כאדם. אבל מאשר הוא בעל חיים, זה מהצד הבהמי של האדם. והשתתף בזה עם הפחות שבבעלי חיים גם כן. אילו הגיע כוח אחד מבני אדם עד התכלית האחרון, לא יסיג לכוח פלד אחד חזק. כל שכן כוח אריה או כוח פיל. בקיצור, כמה שתהיה בריא, לא תהיה בריא כמו אריה. אז מה נפקא מינה? זה לא יהפוך אותך ליותר בן אדם להיות חזק ובריא. אז ברור שהתכלית היא לא להיות בריא וחזק. הוא אומר פה משפט אחד. בסדר, זה הכנה, אבל זה לא התכלית. כשאני שואל מה הייעוד, זה לא יכול להיות הייעוד. זה יכול להיות משהו שמאפשר את הייעוד. אבל זה לא יכול להיות הייעוד בעצמו. זה ה...
אמרנו כל הזמן שהרמב״ם לא כל כך חשוב
לה. מה?
לא
אמרנו
שלרמב״ם פחות חשוב
כאילו
להיות בריא.
נכון, מה זאת אומרת? זה לא התכלית. זה לא פחות חשוב לו. הרמב״ם הקדיש לזה די הרבה שעות מהחיים שלו. אבל זה לא הדבר שאליו האדם צריך לחתור. זה לא מה שמגדיר את האדם, את האדם כאדם. הוא אומר במשפט הזה.
אבל הרב, זו הכנה הכרחית לזה השרמב״ם.
נכון. נכון, זו הכנה הכרחית, אבל זו הכנה. נכון, נכון, נכון. אני לא יודע עד כמה הדבר הראשון הוא בכלל בסיס. אני אחרי זה נראה. הוא אומר שיש שלמות של הממון. אחר כך הוא יגיד, הוא באמת ידבר על יש שלמות הממון. שלמות הממון, שלמות הגוף. אז אחר כך אתה אומר זה פירמידה, זה נכון מפה. שלמות הממון הוא ממש לא החזיק ממנה, הוא עצמו היה אדם בכלל לא עשיר כידוע.
אבל הוא אומר שאדם שלא יהיה את שלמות הממון,
אבל הוא יגדיר את שלמות הממון באופן אחר, זה נכון? אבל הוא יגדיר את שלמות הממון באופן אחר שזה לא באמת שלמות ממון. אנחנו נראה עוד מעט איך הוא מגדיר את שלמות הממון.
הוא צריך להיות עשיר, אבל הוא צריך להיות שיהיה לו שקט בשביל לעשות בחוכמה.
בדיוק, אז השקט, זאת הנקודה. שקט. התועלת נפשית נעדרת מזה המין. והמין השלישי הוא שלמות בגוף האדם יותר מן השני. והוא שלמות מעלות המידות. כן, מעלות המידות. שלמות המידות. אנחנו בתפיסה הדתית שלנו, נדמה לי שאנחנו רואים בשלמות המידות את תכלית העבודה הדתית של האדם. כך נדמה לי. נדמה לי שאנחנו... מעריכים הרבה יותר אדם שהוא בעל חסד מאשר אדם שהוא יש לו איזה תובנה פילוסופית, נכון? זה ברור שאנחנו מעריכים הרבה יותר בעל חסד, בעל מידות, אדם שהוא מתפלל, אדם שהוא... זה הרבה יותר משמעותי מבחינתנו. כאן הרמב״ם די מאכזב אותנו ואומר שלמות המידות היא יותר אנושית משלמות הגוף, אבל זה לא התכלית. השלישי הוא שלמות בגוף האדם יותר מן השני, והוא שלמות מעלות המידות, והוא שיהיו מידות האיש ההוא על תכלית מעלתם. ורוב המצוות, וזה משפט שהרמב"ם אומר אותו פה, והוא חוזר עליו גם בשמונה פרקים, וזה משפט קריטי. רוב המצוות, אומר הרמב"ם, אינם רק להגיע אל זה המין מן השלמות. רוב המצוות, לא מצוות שבין אדם לחברו, גם רוב המצוות שבין אדם למקום, נועדו לתיקון המידות. זה אומר משהו על התורה. גם התורה בעצמה היא לא עוסקת בשלמות האנושית, אלא היא עוסקת בהכנה לשלמות האנושית. אצלנו התורה היא הפסגה. הרמב"ם פה לפחות, במקומות אחרים הוא אומר אחרת, אבל בשלב הזה הוא שם אותה במקום לא טוב באמצע, הייתי אומר. לא, כן, התורה היא לא תכלית האדם. נפטר רב אריה בינה, אז לא מי שאתם מכירים, כן? אז בלוויה שחס ושלום, אז בלוויה שלו הספיד אותו חבר שלו ממיר בליטה. אז אני צועק, אתה זוכר את הראש ישיבה הזה צועק, אוי רב אריה, כולה תירה, כולה תירה. כן, הרמב״ם לא היה מתרגש מהאמירה כזו. מה זאת אומרת? הוא כולו תורה? התורה היא, לפי מה שהוא אומר פה, היא שלמות בדרך אל השלמות, אבל היא לא התכלית ולא המטרה. אז ככה זה נראה ממה שהוא אומר פה. רוב המצוות אינם רק להגיע אל זה המין מן השלמות. אפילו הייתי אומר פחות מזה. התורה היא כלי לשלמות המידות. התורה נמצאת מתחת למידות. זה המיקום שלה. ככה זה נראה פה. כי המידות כולם אינם רק בין האדם, אינם רק בין האדם ובין זולתו, זה בסך הכל בין האדם לחבר שלו. וכאילו זה השלמות במידותיו, הוכן בה לתועלת בני אדם, ושב כלי לזולתו. זאת אומרת, אם יש לי מידות טובות, אז בעצם אני כלי בשביל החבר שלי. אז ברור שזה לא יכול להיות התכלית. לא יכול להיות שהתכלית תהיה, שתהיה לי מידות טובות. כי אם יש לי מידות טובות, אז עכשיו אני יכול לשרת אותך. נו, אז מה יצא לי מזה ששרתתי אותך? מה יצא לי מזה? לא יצא לי מזה כלום. ושם כלי לזולתו. שאם תעלה בלבך שאחד מבני אדם עומד לבדו, ואין לו עסק עם בני אדם, יש אדם על אי בודד, נמצאו כל מידותיו הטובות עומדות בטלות. אין צריך להם ולא ישלימהו בדבר. אמנם, יצטרך עליהם ויקבל תועלתם עם זולתו. והמין הרביעי הוא השלמות האנושי האמיתי, והוא כשיגיעו לאדם המעלות השכליות, רוצה לומר ציור המושכלות, ללמוד מהם דעות אמיתיות ואלוהיות. ציור המושכלות. ציור המושכלות. שהוא יודע, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא ככה, והוא יודע את כל האמיתות, הוא מבין מה זה אחד, והוא מבין מה זה שלילת התארים, והוא מבין, יש לו תובנות פילוסופיות עמוקות. מה אתם אומרים למה שאמרנו אמר? מדבר לכם?
לא כל כך.
מה? למה? מה אתה אומר, יאיר?
אפשר להגיד שאם זה על גבי הדברים האחרים, כן יש לזה משוכלל ויותר מעולה.
בוא נשים רגע את התורה בצד. אבל היחס בין שלמות המידות לציור המושכלות הוא מאכזב ביותר, לא? ממש מאכזב את האדם המודרני.
אדם שהוא גם מתנהג טוב, אדם הוא חכם,
וזה... אז תהפוך את זה. אבל אתה אומר, זה התכלית. כשאני אגיד לך אחד, אתה... יש לך בראש ציור מדויק מה זה אחד, שכוח...
איפה נמצא? כאילו,
מוצא את
העולם שלך.
בסדר, אז הוא מכיר. מה, כן.
אם אני לא טועה, אז לפי הרמב"ם, התכלית של האדם זה להגיע לדרגה של איש חכם וטוב. ואז בעצם זה לא להגיד שאדם שהוא...
אז איפה זה טוב?
זהו, זה הקטע שאתה לא יכול להגיע לציור המושכלות בלי להיות טוב.
נכון.
הציור של אדם שהוא יהיה למשל פילוסוף אבל מתנשא, ואין לו מידות טובות לאנשים, זה ציור של אדם שהרמב"ם לא מקבל אותו בתור אדם חיובי.
נכון.
אפילו ייקח אותו בתור אדם שלילי, כי הוא יגיד שהספר שלו הוא... הוא לא שווה כלום, כי הוא לא מבין שהוא צריך להיות אדם טוב לאחרים. אבל אדם שהוא כמו הידיעה של הרמב״ם, זה איש חכם וטוב, שבעצם המידות שלו והמושכלות הולכים ביחד, יד ביחד.
ומה התכלית, החכם או הטוב?
כן, התכלית זה לשלב את זה, אבל כמו שאמרתי...
לא, אבל תשים, אבל הוא עושה, בוא נגיד, חכם וטוב. נכון,
אבל אתה לא יכול להגיע לאותו...
בסדר, אתה לא יכול. בסדר, אתה יודע מה? זה מרקח קצת. בסדר. נכון, אני מסכים, זה מרקח קצת את ה... את הזרות שיש בדברים האלה של הרמב״ם. אבל אני חושב שהרמב״ם עושה סיבוב. בואו תראו איך הרמב״ם עושה סיבוב. עד כאן הרמב״ם דיבר כפילוסוף. אני רוצה שנקרא עכשיו בדקדוק את דבריו. והמין הרביעי, אני קורא שוב, והמין הרביעי הוא השלמות האנושי האמיתי, והוא כשהגיעו לאדם המעלות השכליות, רוצה לומר ציור המושכלות. ללמוד מהם דעות אמיתיות ואלוהיות, וזאת היא התכלית האחרונה, והיא משלמת האדם שלמות אמיתי, והיא לא לבדה. מה זאת אומרת והיא לא לבדו? מה הכוונה והיא לא לבדו? זה לא, זה בשבילי. זה נורא אגואיסטי מה שהרמב"ם פה, והיא לא לבדו. נכון? בזה הוא נהיה הוא.
אולי זה שהוא לא צריך משהו אחר, כמו שהוא...
נכון, נו, אז מה? הוא בעבורה יזכה לקיימות הנצחי. ובמה האדם אדם? ובחן כל, זה מה שאמרת בה, ובחן כל השלמות מלמין שלמויות הקודמית, תמצאים לזולתך, לא לך. ואם אי אפשר לפי המפורסם ובלעדי היותם גם לך, הם לך ולזולתך. אבל זה השלמות האחרון, הוא לך לבדך, אין לאחר ממך בו שותף כלל. טוב, אני מדלג קצת. זה בעצם דברים שאמר אריסטו. עכשיו, אני מדלג, ובזה העניין בעצמו, הנה בערו לנו, יש לכם פה, הנה בערו לנו. תראו איזה משפט מעצבן. ממש, אבל הנה בערו לנו, הנביאים גם הם אלו העניינים בעצמם. ופרשו לנו כמו שיפרשו הפילוסופים. עושה לכם טוב? מה? שכמו שהפילוסופים, הנה גם הנביאים, כן, כמו סמינריון כזה של החזרה בתשובה. גם הנביאים אמרו את מה שאמרו הפילוסופים. עכשיו כולנו מרוצים, אנחנו יודעים שהכל נמצא בתורה, איזה יופי, נכון? כזה של סמינריון ערכים כזה. הנה בערו לנו הנביאים גם הם העניינים בעצמם, ופרשו לנו אותם כמו שפרשו הפילוסופים. ואמרו לנו בפירוש שאין שלמות הקניין, ולא שלמות בריאות הגוף, ולא שלמות המידות, שלמות שראוי להתפאר ולהתעלל בו ולא לבקש אותו. ושהשלמות שראוי להתעלל בו ולבקשו, הוא ידיעת השם כבר שהיא החוכמה לי. אמר ירמיהו באלה השלמיות הארבעה, כה אמר השם, אל יתעלל חכם בחוכמתו, ואל יתעלל, זה מתאים לרמב"ם, אל יתעלל חכם בחוכמתו? ממש לא. אל יתעלל חכם בחוכמתו, ואל יתעלל הגיבור בגבורתו, ואל יתעלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. או, אז הנה, השכל וידוע אותי. זה בסדר, זה הרמב"ם, נכון? אז זה השכל, השכל וידוע אותי. זה בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. התבונן, הסתכל איך לקחם כפי סדרם אצל העמון, כי השלמות הגדול אצלם עשיר באושרו. אל יתעלל עשיר באושרו, אל יתעלל עשיר באושרו, ואחריו גיבור בגבורתו, ואחריו חכם בחוכמתו. מה זה חכם לפי הרמב״ם פה? מה? בעל מידות. נו נו. ואחריו גם בסדר, נזרום. ואחריו חכם בחוכמתו, רוצה לומר בעל המידות הטובות, כי האיש הוא גם גדול בעיני העמון אשר להם נאמרו הדברים. זה נורא המוני לחשוב שאדם בעל מידות הוא אדם נאצל. זה דבר נורא המוני. נכון? זה לא דבר שמתאים לאנשים. מה?
הסדר של הפסוק.
בסדר, אבל הוא התחיל מהדבר שאנשים באמת ראוי שהם יעריכו אותו יותר. אל יתעלל חכם בחוכמתו, ובטח שלא גיבור בגבורתו, ובטח שלא עשיר באושרו. כמו שהגמרא לפעמים אומרת את זה. אשר להם נאמרו הדברים, ופני זה סדרם על הסדר הזה, וכבר השיגו החכמים זה מזה הפסוק, אלו העניינים והתורה שזכרנו, ובהראו לנו מה שבהרתי לך בזה הפרק, כמו שהחוכמה הנאמרת סתם בכל מקום, והיא התכלית, היא השגתו יתברך, ושאלו הקניינים שיקנה מאדם שישימים סבולתו ויחשבים שלמות, אינם שלמות. ושמעשה התורה כולם רוצה לומר מיני עבודות וכן המידות המועילות לבני אדם, כולם בהסכם קצתם עם קצתם, כל זה אין לדמותו אל התכלית האחרון, ולא ישווה בו. אבל הם הצעות בגלל זה התכלית. ושמע דבריהם באלו העניינים בלשונם, הוא בראשית רבה, שם נאמר, כתוב אחד אומר, וכל חפצים לא ישבו בה, וכתוב אחר אומר, וכל חפציך לא ישבו בה. חפצים, אלו מצוות ומעשים טובים. חפציך, אלו אבנים טובים, טובות ומרגליות. זאת אומרת, שלא רק אבנים טובות ומרגליות לא ישבו בה, אלא אפילו חפצים, אפילו החפצים של המידות, אפילו התורה לא תשווה בה. שזה בה, זה החוכמה האמיתית, שזה ידיעת השם. חפצים וחפצים לא ישבו בה, אלא כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. טוב, עכשיו אני מדלג שורה, ופה אני מגיע למהפך. ואחר שזכרנו זה הפסוק, מה שכולל מן העניינים הנפלאים, וזכרנו דברי החכמים ז"ל עליו, נשלים כל מה שהוא כולל. אז יש לי וורד קצר, אומר הרמב"ם, יש לי איזה וורד קטן להגיד לכם, אוי וכבר הזכרנו את הפסוק, אני אגיד לכם איזה וורד קטן. מה הוורד? מה? וזה שלא הספיק לו בזה הפסוק לבאר שהשגתו התברך לבד היא הנכבדה שבשלמויות. כי אילו הייתה זאת כוונתו, היה אומר כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי, והיה פוסק דבריו. או היה אומר, השכל וידוע אותי כי אני אחד. או היה אומר כי אין לי תמונה, או כי אין כמוני. השכל וידוע אותי כי אני אחד. נכון? זה, מה זה השכל וידוע אותי? אבל אמר שאין להתעלם רק בהשגתו ובידיעת דרכיו ותאריו, רוצה לומר פעולותיו, כמו שהבהרנו באומרו, דיין לנה דרכך. עובר לנו בזה הפסוק שהפעולות הם שראוי שיוודאו ויעשה בהם, הם חסד, משפט וצדקה. והוסיף עניין אחר צריך מאוד, ואומרו בארץ, אשר הוא כותב התורה, ולא כמחשבת ההורסים שחשבו מי זה ההורסים האלה. וואו, נכון? כאילו יש פה איזו סטייה מכל הספר, אתם עושים לו איזה, העורסים, זה נשמע כמו הרמב"ן. הרמב"ן תמיד כשהוא מדבר על הפילוסופים, מדבר עליהם בכינויי גנאי. ופתאום, גם הרמב"ם נכנס לאוויר. ועושים מנהר יצר מאוד, והוא בארץ, אשר הוא כותב התורה, ולא כמחשבת האורסים, שחשבו שהשגחתו התעלה קלטה אצל גלגל הירח, ושהארץ הוא מה שבא נעזב. עזב השם את הארץ. אינו רק כמו שבער לנו על ידי אדון כל החכמים, כי להשם הארץ. יאמר שהשגחתו גם כן בארץ, כפי מה שהיא, כמו שישגר בשמיים, כפי מה שהם. והוא רואה כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, ואחר כך השלים העניין, ואמר כי באלה חפצתי נאום השם. ואמר בחסד, משפט וצדקה חפצתי נאום השם, רוצה לומר שכוונתי שיצא מכם חסד, משפט וצדקה בארץ, כמו שבארנו בי"ג מידות. כי הכוונה להידמות בהם ושנלך על דרכם. אם כן, הכוונה שהזכרה בזה הפסוק הוא באורו, ששלמות האדם אשר בו יתעלל באמת, הוא להגיע אל השגת השם כפי היכולת, ולדעת השגחתו בבואה והמציא אותם והניגו אותם, איך היא? וללכת אחרי השגה היא בדרכים שהתכוון בהם תמיד לעשות חסד, משפט וצדקה, להידמות בפעולות השם כמו שבאנו פעמים בזה המאמר. אז הרמב״ם, כן, לא חושב כמו סמינריון אפולוגטי, כשהוא מביא את, 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 את הפסוקים בירמיהו. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר, ירמיהו אומר כמו אריסטו. וכל מה שאריסטו אמר זה אמת. אל יתעלל חכם בחוכמתו, אל יתעלל אדם בשלמות המידות, ואל יתעלל גיבור בגבותו, ואל יתעלל עשיר בעושרו. כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. אריסטו היה עוצר פה. כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. אבל ירמיהו אמר עוד כמה מילים. כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. נכון? מה זאת אומרת? בעצם יש כאן שלמות המידות. נכון? ושלמות המידות היא הכנה למה? הכנה למה? לידיעת השם. וידיעת השם היא הכנה למה? לידיעת הפעולות שלו, שלו. שמה עם הפעולות שלו?
חסד, צדקה ומשפט.
אותו דבר. נכון? זאת אומרת, וממילא גם אתה תעשה את זה. זה ממילא גם, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באין לך חפצתי נאום השם. נכון? זה הסיבוב שהרמב״ם עושה בסוף הספר. עד כאן חשבנו שבאמת העיקר זה ידיעת השם, זאת התכלית. אומר הרמב״ם, אבל ידיעת השם היא תכלית בשביל להגיע למידות אלוהיות. זאת אומרת, יש שני סוגים של שלמות המידות ברמב״ם. יש מידות אנושיות. יש, נגיד שלא היית חושב בכלל על הקדוש ברוך הוא. לא היית חושב על במונחים האלה בכלל. מה היה, איך היית מתנהג? מה היה המידות שלך, מה היה המידות שלך כלפי פנים וכלפי חוץ? מה הם היו? אז היית אדם ישר, הגון, היה לך שלמות המידות. מוקיר טובה, נדיב, היה לך את שלמות המידות. שלמות המידות היא כלי להגיע לציור המושכלות, וציור המושכלות זה כלי בשביל להגיע למידות מסוג אחר. למידות שהמקור שלהם הוא מקור של עושה ידיעת פעולותיו של הקדוש ברוך הוא. פעולותיו של הקדוש ברוך הוא חסד, משפט וצדקה. אתה יכול להגיע לחסד, משפט וצדקה גם בלי ידיעת, גם בלי ציור המושכלות. אבל זה יהיה חסר. קודם אמרת שהתכלית ברמב״ם זה שאדם יהיה, שהאיש יהיה איש חכם וטוב. ההבנה הפשוטה היא שהטוב הוא כלי כדי שהאדם יהיה חכם. הרב אומר לו, זה בדיוק הפוך. אם האדם יהיה חכם, איך הוא יהיה חכם? אם הוא יהיה טוב. אבל אחרי שהוא יהיה חכם, הוא יכול לחדד את הטוב שלו. הוא יכול להפוך את הטוב שלו לטוב מסוג אחר. וזאת תכלית האדם. תכלית האדם, הוא יהיה טוב אלוקי, ולא טוב אנושי. זאת התכלית של האדם. אז יכול להיות שבסופו, בטוח שגם יהיה לזה כל מיני נפקמינות. אנחנו בטוחים שזה נפקמינות בין מקור כזה לתיקון המידות לעומת מקור אחר לתיקון המידות. יכול להיות שיש לזה נפקמינות. אבל עוד בלי קשר לנפקמינות, בלי קשר לשאלה למה אני עושה את זה, בלי קשר לשאלה מה אני אעשה בסופו של דבר, למה אני עושה את זה, זאת המשמעות, זאת תכלית האדם. כשאדם הוא חכם, ובגלל שהוא חכם הוא טוב. והוא לא חכם בגלל שהוא טוב, אלא הוא טוב בגלל שהוא חכם. זאת תכלית האדם. בעיניו של הרמב״ם. אז נדמה לי שיש כאן נקודה עקבית, והיא מה היחס שבין הקדוש ברוך הוא ובין העולם? וממילא, גם מה היחס שבין, של האדם, מה היחס של האדם לגופו? או מה היחס של האדם למציאות שסובבת אותו? האם היחס הוא יחס, הקדוש ברוך הוא מגיע עד גלגל הירח, ובעולם הזה יש חושך. אז בעולם הזה אני, יכול להיות שאני צריך להיות טוב, אבל אני לא צריך לחשוב מה זה עושה חסד משפט וצדקה בארץ. התכלית שלי היא להגיע לירח. איך אני אגיע לירח? אני אגיע לירח על ידי זה שאני יצייר לעצמי את המושכלות. זאת אומרת, יש פה ניתוק מוחלט בין מה שקורה כאן לבין מה שקורה להגדרה של אריסטו, מה שקורה מעל גלגל הירח. זה מין ציורים של התקופה העתיקה שהם לא כל כך רלוונטיים אלינו. אבל במונחים שלנו הכוונה היא עולמות עליונים. הכוונה היא לדבר על, על, על מה שבעולמות המופשטים, בעולמות העליונים.
שמפעילים את העולם הזה.
כן, נכון, זאת הכוונה שם. נכון, אבל במונחים שלנו, במונחים של, של אריסטו יש שני דברים שהם לא קשורים אחד לשני. אין ביניהם שום קשר, אין ביניהם שום מגע. יש את העולם הזה, יש את העולם ההוא. אני, המטרה שלי זה להיות חלק מהעולם ההוא. חלק מהעולם ההוא שהוא בסופו של דבר מנותק מהעולם הזה. לעומת זאת הרמב״ם אומר, אין נתק בין העולמות. יש רצף מלמעלה ועד למטה, יש רצף אחד גדול. וכיוון שיש רצף אחד גדול, אז זה משפיע גם על ה... על על שאלות של השגחה, על שאלות של נבואה, אבל זה גם משפיע על העולם המוסרי שלנו. העולם המוסרי שלנו צריך להיות, הוא צריך להיות עולם שהמטרה שלו היא לא להיות מוסרי, אלא להיות מוסרי כי זה רצון השם. אלא להביא את ההתנהגות, את ההתנהגות האלוקית שבין אדם לחברו, להביא אותה לעולם הזה. זאת המטרה שלנו. נדמה לי שזה משפיע על הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים. הדוגמה הקלאסית היא למה באמת העולם היווני פיתח שתי תרבויות כל כך חזקות וכל כך לא קשורות אחת לשנייה. הוא פיתח את תרבות הדעת, הוא פיתח באופן מקביל ולא קשור את תרבות הגוף. נדמה לי שהנתק הזה הוא יצר אפשרות לפתח כל דבר כאילו הוא לא קשור בכלל אחד לשני. יש את תרבות הגוף, יש את תרבות הדעת, אבל אין זיקה בין הדעת לבין הגוף. וכיוון שאין זיקה בין הדעת לבין הגוף, אני יכול להביא את הגוף לשלמות בלי נקיפות מצפון. בלי נקיפות מצפון שבזה שאני מפתח את הגוף, אני מעצים אותו, אז אני מקליש את הנוכחות של הדעת בגוף שלי. ליוונים לא היה נקיפות מצפון כשהם התאספו עם הדעת, עם הגוף. כי הגוף זה גוף, והדעת זה דעת, וזה שני דברים שהם לא קשורים אחד לשני. זה העולם שלנו, זה העולם למעלה. פה אני מתעסק עם זה, שם אני מתעסק עם זה. זה שני דברים שאין ביניהם בכלל זיקה. לעומת זאת, גם הרמב״ם רואה, זה לא אותה זיקה שיש לרמב״ן בין העולם הרוחני לבין הגוף. הזיקה של הרמב״ן היא זיקה הרבה יותר חזקה. אבל גם הרמב״ם מייצר איזושהי זיקה. הגוף הוא כלי שמכיל את העולם הרוחני. יש רצף בין העולמות הרוחניים לבין העולם הממשי. וכיוון שיש רצף, היכולת להתעסק בעולם הפיזי היא תמיד תהיה מתונה יותר. היא תמיד תלווה באיזה שהם נקיפות מצפון, או איזה שהם מגבלות, או איזה שהם אמירה, חייבים לשים לזה איזשהו גבול. המלחמה על הפילוסופיה, יש לה גם סיבה איך היא קשורה למלחמה על תרבות הגוף. תרבות הגוף היא מאוד קשורה לנקודה הזאת. ברגע שאני מייצר נתק, אז אני יכול להתעסק בגוף באופן מבודד. ברגע שאני אומר יש כאן רצף, אני תמיד, כל עיסוק בגוף הוא מלווה באיזשהו דילמה, באיזושהי נקיפת מצפון, באיזושהי אמירה אולי אני קצת מגזים, אולי אני נותן מקום יותר מדי לגוף. הניתוק מאפשר את העיסוק הטוטלי בגוף. אז אני חושב ששתי הנקודות האלה של כל הגימנסטיות וכל מה שיותר מצוי במדרשי חז"ל, כשקוראים מדרשי חז"ל על המאבק ביוונים, הנושא של הפילוסופיה כמעט לא נמצא שם. נכון? לא, זה לא הנושא שנמצא על השולחן. מה נמצא על השולחן? נמצא על השולחן, איך זה נקרא? כל התחרויות וכל הדברים האלה, איך זה נקרא? התיאטראות, מה? האולימפיאדות, התחרויות, נו, כל ה... מה? כן, כל... מה אתה אומר? כן, כל הצד של תרבות הגוף, זה חזל עוסקים בו הרבה. הקרקסאות, התיאטראות, הנושא הזה חזל עוסקים בו הרבה. בנושא של הפילוסופיה חזל עוסקים הרבה, והראשונים עסקו בו, עסקו, ראו בו את נקודת האימות. גם הראשונים, ובמיוחד יותר בספרות המאוחרת יותר, ראו בו את נקודת האימות, כי הגוף זה לא באמת אופציה. אנחנו עברנו תקופה כל כך, כל כך ארוכה, שהיום זה לא אופציה שנתעסק עם זה באופן הזה. זה כבר רחוק מאיתנו לגמרי. אבל נדמה לי שיש קשר בין שתי הנקודות האלה. וכשרואים את הרמב״ם, שהוא נקודת התפר, שוב, כדי להבין את המלחמה, צריך, המלחמה מתרחשת תמיד על הגבול. המלחמה לא מתרחשת בתוך המדינה. אז גם מלחמת הדעות מתרחשת על הגבול. אני, אם אתם שואלים אותי, מי החשמונאים באמת הזדהו, האם הם הזדהו עם העולם של הרמב״ם או עם העולם של הרמב״ן? הערכה שלי שהם היו אנשים של רמב״ם. כי אם הם לא היו, אז הם לא היו מסוגלים לנהל מלחמה. מלחמה מנהלים מהגבול. מי שלא בגבול לא מספיק מבין כדי לנהל את המלחמה. הם עמדו על הגבול ומשם הם ניהלו את המלחמה. וכשרואים את ה... את ה, את ה אני חושב שזאת הנקודה המרכזית. האם יש נתק או רצף? לפי הרמב״ן הרצף הוא כל כך עמוק שקשה בכלל לראות בזה רצף. זה השתלשלות. לפי הרמב״ם זה רצף בין, ה, בין, ה, בין הדעת לבין המציאות, בין העולמות העליונים לבין העולמות התחתונים. והרצף הזה מחייב איזושהי זיקה שמחייבת גם התייחסות מרוחקת יותר לגוף, וגם התייחסות לזה שהדעת בסופו של דבר היא חייבת לחלחל לתוך המציאות, והיא לא יכולה להישאר דעת, ציור המושכלות. וזה בדיוק משהו, הסיבוב שהוא עושה ככה בסוף מורה נבוכים על... על המוסר, האם המוסר הוא מכין את הדעת, או הדעת היא מכינה את המוסר הגבוה. אז עד כאן להיום, מקווה שהדברים היו נראים לכם, וההצעה הזאת הייתה נראית לכם, ובעזרת השם בעוד שבועיים, שבוע הבא כמובן לא יש. שבוע הבא זה בין הזמן, אבל יום חמישי.
לא יש שיעור על שלילת התארים של הרמב״ם?